כדי באמת להכיר טוב את עולמם של ראשוני ספרד, אלה שקדמו לרגמה, אלה שקדמו לרשי וכולי. מישהו יכול להעביר לי את השתייה שלך, את הכלל חסר לי מהפתע. תודה רבה. אז באמת מדובר בעולם קסום ועלום. אז אוקיי, כל אחד ייקח את את הדף. מדובר, אנחנו נקרא קטעים מתוך ספר בשם ספר הקבלה. ספר הקבלה נתחבר על ידי בן אדם בשם רבי אברהם אבן דאוד, או אברהים אבן דאוד, כפי שכנראה בצעירותו קיבל את הדואר שלו. הוא נולד ב-1110, נפטר ב-1180 בטולדו, הוא נהרג על קידוש השם. הוא נולד בדרום ספרד, שבאותה תקופה כבר עדיין הייתה תחת שלטון מוסלמי, אבל מוסלמי קנאי, השלטון האל-מוחדון. החבר'ה שפלשו ב-1148 לספרד ושמו קץ לסוקולד תור הזהב בספרד. אני טוען שלא היה תור הזהב בספרד, אבל אנחנו יכולים, נוכל אולי לפרטט על בנושא הזה בהזדמנות אחרת. בכל מקרה, ושמו קץ, בעצם שמו קץ לתקופה היפה הזאת של השיעות היהודית בספרד. היהודים ברחו ממש לכל עבר, היו כאלה שברחו לתוך פנים ספרד כדי להסתתר מהרצון של, או הדרישות של האלמוחדון לאסלם את היהודים, ככה כנראה נהגה משפחת מימון. הרמב״ם היה רק מוישה הקטן, עוד לא היה הרמב״ם, והוא ואחיו דוד, שהיה אחיו הגדול יוגע בחור. היו כאלה שברחו ישר למרוקו, לצפון אפריקה, היו כאלה שברחו לצפון ספרד, הצפונית שהייתה נוצרית כבר, קיבלה את היהודים בזרועות פתוחות בגלל שהבינו טוב שאפשר לנצל את היהודים, וככה התחילה בעצם התקופה השנייה של השיעות היהודית בספרד, התקופה שתתן לנו את היד רמה, את הרבנו יונה, את הרמב"ן ותלמידיו, את אחרוני ספרד כמו רבי יצחק ישראל אל נקאווה, כמו רבי יצחק אבואף, מורו ורבו של המרן רבי יוסף קארו, וגם ורבי, הכי חשוב מבחינת לימוד התורה, רבי יצחק קמפנטון, שהיה מייסד הפלפול. מישהו פעם פתח את דפי הגמרא מתוך סקרנות? אז אוקיי, אז מישהו מכיר קצת. בכל מקרה, אז הוא נולד בספרד הדרומית, עבר לטולדו, עיר ואם בישראל, הבירה העתיקה של הנוצרים בספרד, ושם הוא התיישב לו. הוא לא היה תלמיד חכם גדול, הוא היה ידוע יותר כפילוסוף. הוא בעצם הקדים את הרמב״ם בניסיונו בספר האמונה הרמה לערוך סינתזה בין אריסטו לבין התורה, אבל הוא יותר ידוע בחוגים התורניים בגין הספר הזה, ספר הקבלה. אז בואו נאמר מה כתוב בספר, מה לא כתוב בספר. הספר איננו מתעסק במיסטיקה, אוקיי? המילה קבלה, כשהרמב"ם אומר, לומדים את הדברים מספר, מדרכי הקבלה, מה הכוונה? היו כאלה שבאמת יש חסידים שאומרים, כן, הרמב"ם היה מקובל בתזורת, לא קרה, היה ולא נברא. מה זאת אומרת קבלה? מסורת. המסורת של התורה שבעל פה, בגדר, משנה, מחכה, נו, משה. כי באמצעו עם מסיני, זאת המשמעות האמיתית והיסודית של קבלה. קוראים למיסטיקה קבלה כדי להדגיש כמה היא חלק מובנה של התורה שבעל פה. וכמובן אין כל קשר בין קבלה לקבלה, שזה הדבר ש משווקים בהוליווד וכל מיני מרים בישן אחרים. בכל מקרה, ספר הקבלה נועד בראש ובראשונה כספר המגן על האותנטיות של התורה שבעל פה מול טענות הקראים. היו מלא מלא קראים בספרד, או כבר במאה השמינית הרבנים התעמתו ונרצו להתמודד עם הקראים במהלך מאות בשנים. למשל ריהל אומר במבוא, בחלק הראשון של של הכוזרי או באחד מגבותיו, שהוא כתב את הכוזרי בראשונה ככתב או כחיבור המגן על התורה שבעל פה נגד הקראים. זאת אומרת, מי שמכיר את הספר הכוזרי יודע שהחלק השלישי, חמישי, מיועד אך ורק להפוכת הפילוסופיה האריסטוטלית, אבל זו במגמה, בעצם המשימה הזאת הגיע אליו מאוחר יותר. באמת הוא רצה להתמודד עם הקראים. ומי שלומד מן עזרת התורה יודע שעל כל צד ושער הוא מפריך ומתפלמס ומתווכח עם קראים. וזה אפילו הגיע לחיי יום יום, מי לומד שבת? מסכת שבת פרק שלישי, אוקיי? בא ריף, בתחילת הפרק, הוא אני באמת תובן פה. יש בעל המאור מפורסם שהוא עתק אפילו על ידי המשנה הברורה. מה אומר בעל המאור? כן, מי שלא אוכל חמין, חשיב את שממינו. חשבתם על זה פעם? מה המשמעות החברתית של הדבר הזה? על משמרת הצניעות שמעתם? אז כנראה שבספרד הייתה משמרת שונת. כי ברגע שמישהו לא הגיש, לא, אני רציני. זאת אומרת, הצד המחשבים, היחס החשדות, או היחס החשדני ששלט בכל מיני מקומות, אחד מול השני, כי אף אחד לא ידע למי יש נטיות קראיות כאלו אחרות. אבל המאור מאוד מאוד קיצוני בקשת הזה, בגלל שהוא אומר, מה הוא אומר? הוא אומר, זה לא רק חשיל שאין שם אמינו, אם הוא ילך לעולמו בשבת או בחג, מתעסקים בו גויים, זאת אומרת, שוכים אותו לבית ההלוויות של הנוצרים ושהם יטפלו בו ושהוא גוי גמור. למה? בגלל שלא אוכל שום. למה? בגלל שיש בזה אמירה קראית. מדובר בהיסטריה של ממש, זאת אומרת, המצב לא היה כזה, לא היה כזה פשוט. בכל מקרה, הספר מגלגל, בעצם מגולל בפנינו את השתלשות התורה של הפה, עד שמגיעים לפרק השביעי. הפרק השביעי הוא בעצם היהלום שבכתר, שם הוא פותח בפנינו צוהר לעולם שאותו הוא ייצג, שממנו הוא בא. למרות שאמרתי שהוא לא היה תמיד חכם גדול, הסבא שלו היה אחד מגדולי החכמים בספרד, אחד מחמשת היצחקים, כפי שתכף נראה, שבאמת שמשלו בכיפת העולם התורה בספרד במאה ה-11, הוא היה ידידו של רבי מאיר הלוי ואבולעפיה, היד רמה שגם הוא ברח מדרום ספרד וייסד מחדש את עולם התורה. הוא זה שכתב, והתפקיד של יד רמה אגב, היה לסוג של שטיינזלץ בעולם החדש של צפון ספרד, לעזור לאנשים ללכת ככה שורה שורה במסכת אותו פחות, וכנראה שהוא כתב יותר מסנהדרין בבבא בתרא. שני, בעצם היו לו שתי מטרות, מטרה ראשונה כדי לעזור לאנשים ללמוד תורה ולתלמוד פרופר, בית כדי להכניס לאט לאט את השיטה של בעלי התוספות שהתחילה להתחלחל לתוך העולם הספרדי. אוקיי, אז זאת אומרת, הוא מכיר טוב מאוד את העולם הזה, ופה הוא מאוד משתבח בעולם התורה המפואר שהוא השאיר מאחור, שנחרב על ידי המוחדון, והוא פותח בסיפור ארבעת השבויים, ואנחנו נקרא אותו לא כסיפור אלא כחידוש, בגלל שזה לא רק חידושי תורה וזה לא רק חידושים לשעה שצריך, וגם פירושים לתורה שצריך לקרוא בדייקנות ולשקול כל מילה ומילה. כל חכמי העבר כתבו בחסכנות כזאת ובדייקנות כזאת על המודרנה, כשהמילים התחילו לאבד את שוויין. אז הנה, הוא מסיים את הפרק השישי במותו של רב חי גאון, שהיה אחרון הגאונים והגדול שביניהם, כפי שמקובל לומר. רב חי גאון נפטר ב-1038, וככה הוא אומר. וקודם לכן, זאת אומרת, לפני, עוד לפני, טיפה לפני מותו של רב חי, הייתה סיבה מעת השם. הקדוש ברוך הוא בעצמו וכבודו רצה, הוא היסב את הדברים ככה, שנחרט חוקם של ישיבות, שהיהולך עליהם מספרד, וארץ המרב, איפה המרב? מרוקו, אלג'יב. ואפריקיה, מה זה אפריקיה? קיירואן, זה לטוניס. ומצרים וארץ הצבי. אוקיי? משהו קרה שכך ש... מה זה החוק? התמיכה, הקשר, התלות. זאת אומרת, של כל קהילות המערב, פה לא רק המערב, בבבל. כי אנחנו יודעים, הגניזה וכולי, שכל הקהילות המערב היו כותבים לגאוני בבל, שאלותיהם, וביקשו הפירושי סוגיות שונות ואחרות, וקיבלו את מרותם של גאוני בבל. מה קיבלו גאונים בתמורה? כסף. היו באמת, הייתה עמותת ידידי ישיבת זורה, ועמותת ידידי הישיבת פומבדיטה. באמת גם היה משרד קטן של עמותת ישיבת ארץ ישראל, שזה ארון באיזשהו מקום, אבל הם יפה מאוד הסתירו אותו. וככה היה המצב. אגב, כשאני הייתי צעיר, לפני שהכל היה סרוק על המחשב, אז אם רצית לקבל ספר, או אפילו לא רצית, מה שהיה קורה, שהיית מקבל ספר בדואר, ובתוך הספר היה מעטפה. הייתה מעטפה, ואתה שלחת כאן צ'ק, וקיבלת את הספר, וקראנו לספרים האלה, ספרי הר כגיגי, כי לא הייתה לך ברירה מלקבל אותה בכלל, שאף אחד לא היה תורח ללכת לדואר כדי להחזיר אותו. בכל מקום. אז, אוקיי, אז זה בעצם היה הסיפור, שלטון בלי מצרים של גאוני בבל במערב, אגב, כמה מהתשובות המפורסמות ביותר של גאוני ספרד, גאוני בבל, בעצם היו תשובות לשאלות שנשאלו מספרד, כמו סדר רבם רמב"ם, הסידור הכתוב הראשון. וכן הייתה הסיבה, מה קרה, הוא אומר, שיצא ממדינת קורטובה. קורטובה עיר הבירה של ספרד המוסלמית, בדרום המדינה, יצא מקורדובה, קורדובה היא הרי מוקפת, איננה עיר נמל, אבל מדובר במישהו שפעל מטעם החצר, שליש ממונה על ציין, ושמו איבן רומחס, או איבן רוחמס, לא לגור, גם לי ברור את הרבה, שלחו, שלחו מלך ישמעאל בספרד, ושמו עבד רחמן אל נאסר. עבד רחמן השלישי אל נאסר היה האמיר של ספרד, החליט להפוך את עצמו לחליף ובכך להתנתק מהשלטון המרכזי בבגדד. הוא זה ששימש לו חסדאי אבן שפרות וזיר מזכיר. והלך ממונה על ציים אדירים בכבוש ספינות אדום. מה זה אדום? הנוצרים. האמת היא, יכול להיות נוצרים סתם או יכול להיות ביזנטים, בגלל שהביזנטים קראו לעצמם רומאים. עד היום הזה יש אנשים ביוון שמכנים את עצמם רומאים ולא יוונים, כי הם עוד משייכים את עצמם לאימפריה הביזנטית. אבל איך שלא יהיה, נגד הנוצרים. ואנחנו שוכחים שהיה מצב מלחמתי בלתי פוסק בין הנוצרים לבין המוסלמים, במיוחד בחזית הים התיכון, מהכיבוש המוסלמי ב-711 כי זה הסתיים, או שה-732 עד שהתחילה האימפריה העות'מאנית להיכנס לנסיגה לפני כ-150 שנה. זה כמו שבינות אדום בעיירות הסמוכות לספר. והלכו על חוף הים של ארץ ישראל ונסבו אל ים יוון,
ויהיו שבו ומצאו עונייה, ובא, אוקיי, אז הם באמת מצאו עונייה, ובא ארבעה חכמים גדולים. היו הולכים ממדינת ברי. ברי היא עיר נוצרית, לפעמים הייתה תחת שלטו מוסלמי, בדרום מזרח המדינה, עיר נמר, והם היו בדרך למדינה שנקראת ספסטים, אף אחד לא יודע. וחכמים אלו להכנסת קלה היו הולכים. הם לא הלכו לשנורר להכנוס את קלה, הם הלכו לקלה של הגאונים שהתקיימה באלול או שהתקיימה באדם, במים השנה. ראשי קלה, ראשי גל ואתה, ראשי מטיפתא, מכירים את המילים? וכבש אבן רומחס האונייה ואסר את החכמים. אז מדוע הוא השתלט על האונייה, וכך חושבי את ארבעת החכמים. מי הם החכמים האלה? אחד רבי חושיאל, אביו של רבי יוחנן. ואחד רבי משה, אביו של רבי חנוך. עשו עם אשתו ועם רבי חנוך בנו. ורבי יוחנוך בנו עודנו נער. והשלישי רבי שמריה ורבי אלחנן, והרביעי אינני יודע. אוקיי? נפסיק פה. למה צריך לדעת שהם יכלו לקח אותם מבארי? מה אכפת לי? מה אכפת לי? אם היה אומר מבני ברק, מה זה בארי? בארי היא חשובה משתי כמה וכמה בחינות. קודם כל, בארי הייתה עיר ואין בישראל. המקום התורה החשוב ביותר בדרום איטליה ובאגן הים התיכון ולמאה. עד שהבקיר לאחד בתשובה על חכמי ברי ידיד, יהודאינו רבי יעקב בן מאיר טעם, כי ברי תצא תורה ודבר השם מאוטרנטו. למה? ולא כל כך למה? שתי סיבות. קודם כל, מה היה בדרום איטליה? בדרום איטליה הייתה המרכז התורה, וגם כל המרכז היה מבוסס במקור על מורשת ארץ ישראל, על מנהגי ארץ ישראל, על לימוד התלמוד ירושלמי בצורה כזו או אחר. למרות שידעו טוב מאוד את הבבלי, אנחנו מדברים פה על המאה העשירית, 400 שנה אחרי חתימת הבבלי, בכל זאת שתי המסורות היסטוריים הסתדרו בצורה כזו אחר, באמת מתח ביניהם. ודרום איטליה הייתה כור ההיתוך וגם הארץ של יהדות אשכנז. המורשת האשכנזית, אם היא שונה ממורשת עדות המזרח, ההבדל נמצא במיוחד בזה שיש בו מרכיב מאוד 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 מכונן של מסורות ומנהגים ונוסח תפילה וכל מיני דברים אחרים ששורשיהם בדרום איטליה ולפני כן כנראה בארץ. Okay. עד כדי כך שאחד מגדולי החוקרים סבר שאם קראו לו ישראל מידש מהזכרונו לברכה, שגם היה תלמיד חכם עצום למי שלא יודע, היה חברות אשר רב חיים שמולדת בזמנו, הוא טען שבסופו של דבר מה שמפריד בין העדות זה בעצם המורשת הצבאית הקדומה שהייתה בסיס הקיום בדרום איטליה. זאת אומרת, ארבעת החכמים האלה היו בדרך ללמוד תורה בבבל, אבל באו עם מטען תורני מורכב ממרכיבים אחרים ממה שאולי באמת היה מאפיין את החכם המצוי במצרים, או אפילו בארץ, או בסוריה, או במה שלא יהיה. אז הארבעה האלה, אנחנו לא יודעים מה שמו של השלישי, מעניין הוא, אז למה להזכיר את השלישי? כי הוא רוצה להראות שהוא יודע מה הוא עושה, כלומר, כי הוא שמע את הסיפור, שזה קרה לדעתו סביב השנה 960, והוא פשוט לא יודע שהשלישי, אבל יודע שהדיווח היה מדויק, אבל הוא בעצם מפשל פה שלא יודע מה
שמו של השלישי. אוקיי.
אז היו ארבעה האלה, וכולם היו, בספרים. והשלישי, והשליש, זאת אומרת, האדמירל הזה, מכר את רבי שמריהו באלכסנדריה של מצרים, ומשם עלה למצרים.
מה זאת אומרת למצרים?
למסר. מסר זו פוסטט, זה קיירו, מקום ששם כעבור 200 שנה יתיישב לו שם פרמבה. והיה לו ראש, והוכר כראש הישיבה. ומכר את רבי חושיאל באפריקיה, בקיירוואן, בחוף הים. ומשם עלה למדינת אלקיירוואן, שהייתה בימים ההן חזקה מכל מדינות ישמעאל של ארץ המגרב, ושם היה יחד איתו רבי חושיאל לראש, ושם הוליד את רבנו חננאל, בנו שכבר נולד בקיירוואן בדעתו. ובא, האמת, אנחנו יודעים שרבי שמריהו בן אלחנן היה ראש רבני מצרים. ואנחנו יודעים שרבנו חננאל, רבנו חושיאל, עבר מברי לקיירוואן, שהייתה עיר בין ישראל, רבנו ניסים גאון גם היה שם. ואנחנו יודעים מסיבה אחת פשוטה. קודם כל, רבנו חננאל, אז זה אבא שלו. יערוז הרוח מצטט תקנה של כל חכמי ברי, מדובר בזה 60 רבנים, ובין היתר, מוזכר שם שמו של רבי חושיאל. כנראה שבשלב מסוים היה בברי, ואחר כך עבר, אז זה מאשר את המעבר. האמת היא שהסיפור בעצמו של, שכפי שהוא שמע אותו, הרבד, רבי אברהם בן דאוד, איננו היסטורי, אבל במישור האמת האמיתית, שבאמת חכמים האלה יצאו מדרום איטליה ויזדו וחזקו ושינו את עולם התורה בגן הים התיכון, נכון, זה נכון, בגלל שרבי שמעון בן אלחנן, יש לנו מכתב ממנו שאומר שהוא היה סתם ככה, הזדמן למצרים, וביקשו ממני להיות רב ראשי בגלל שלא היה להם מישהו אחר, ואין לנו כל זכר בכתבי רבי יוחנן על זה שאבא שלו היה שבוי, אבל זה לא משנה, כי בגלל שבצורה עמוקה יותר, זה מה שבאמת קרה. בכל מקרה, הוא בא השליש לקורדובה, ומכר שם רבי משה ורבי חנוך, שפדרו אנשי קורדובה, בדיון שבועים. אגב, תפתחו שולחן ערוך, חלק ג' ותראו, איפה צדקה? תפתחו הלכות בדיון שבועים ותראו, זה אחד מהדברים שהעסיק הכי הרבה את היהודים בימי הביניים לזדות שבועים. אז כאלה פדור. והייתה בקורדובה בית הכנסת ששמה כנסת המדרש, ושם היה דיין, והיה שם דיין ששמו רבי נתן חסיד, רבי נתן חסיד וגדול היה, אבל לא היו אנשי ספרד בקיים בדברי רבותינו זו, ואף על פי כן באותו מעט שהיו יהודים היו עושים מדרש, זאת אומרת היו עושים שורים ציבוריים ומפרשים ועולים ויורדים, זאת אומרת היו דנים, היו נושאים ונותנים בעלה. אז הרבד, הרי בן דאוד היה ידוע כרבד הראשון, היו שלושה, השלישי כולם מכירים, נכון, הרי, מהשני, היה שלו, רבי אברהם בן דוד, היה בית דין, שהיה חמיב של הרי. מה שלא יודעים, אולי כן יודעים, הבעל המאור ובעל המאור והרי התחרו על ידה של הגברת. ובסופו של דבר זכה בהרייבד, אז זאת אומרת, בוא נאמר, חילופי הדברים הרבים, שביניהם היו ענייניים, אבל אפשר להניח שהיו קצת אמוציות גם באיזשהו מקום. בכל מקרה עולה ביומים, הוא פירש רבי נתן את כל, אז, אוקיי, אז מה למדו? אז זה צדות נגלם, אוקיי? אז מה, על מה, באמת דנו? הוא פירש רבי נתן, בתוספתא, יומא, יש את המשפט הזה, על כל הזעה טבילה. והיא במסכת יומא, ולא ידע לפרש. שימו לב, מדובר, הוא אומר שלא היו ככה, הם לא היו תלמידי חכמים גדולים. אבל מה הם לומדים? הם לומדים תוספתא יומא קודשא. אז אני לא יודע אם זה מדובר באמת באנשים שלא יודעים שום דבר, זה לא הדבר, אם היו לא לומדים לא יודע מה,
הפרק הרוב מסכת ברכות, אז הייתי אומר, אוקיי, מאיר. אבל פה זה כבר הארדקור, זה הדבר האמיתי. הבעיה היא שהרבי נתן הזה פרש לא נכון את התוספת. מה הוא פרש? כתוב פה על כל הזעה תפילה, הוא פרש שעל כל הזעה של הכהן הגדול לפני בפנים, הוא חייב לצאת ולדבול. כמו שיש שופרים שעל כל כך, לפני שכותבים כל שם בספר תורה, אז יוצאים לדרזים מהם. אז כך הוא פרש, ורבי משה היה בסוף בבית המדרש, ממש בשורה האחורית, ורבי משה יושב לפיה אחת כמו שמש. וקם את רבי נתן ואמר לו, רבי, פשו תפילות, הרי אנחנו יודעים שיש רק חמש תפילות ביום כיפור. לפי מה שאתה אומר, אחת, אחת ואחת, יש לך איזה תוסיף לפחות אז ארבע, חמש תפילות, זה לא מסתדר. וכששמע הוא והתלמידים את דבריו, תמרו זה אל זה ושאלו ממנו לפרש למהלכה ופרשה כהוגן. זאת אומרת, מה זאת אומרת על כל הזה התפילה? שצריך בדיוק להכניס שוב לפני כל הזה, צריך להכניס שוב את האזור לדם. וכל אחד שאל ממנו, מי אתה לחוכם הזה? כל ספקות שהיו להם והשיב תשובות ברוב חוכמתו. והיו בעלי דינים מחוץ למדרש שלא היה להם רשות להיכנס עד השלמת התלמידים פסיקתם, ובאותו היום יצא רבי נתן על ידיים והלכו אחריו בעלי הדינים ואמר להם. אוקיי? אז כל מיני, קודם כל הצוג שהוא יפסוק בכל הדינים וכל מחלוקות שהיו. אבל רבי אברהם מוסר לנו עוד משהו. מה אני לומד מהמשפט הזה? מה הוא מספר לי? הוא מספר לי שהישיבה לא הייתה פתוחה לכולם. חבר'ה בספרד, זאת אומרת, בכל דבר, ימצאו לעצמם את השיטה של רבן גמליאל, ולא השיטה של רבן אליעזר בן עזריה. הישיבה הייתה מוסד אליטיס, היה המודל הבבלי. בבבל היום הכל היה מאוד היררכי, היו תפקידים, ומי שישב פה לא ישב שם, עד שלא קודם, וכשעשו דברים עממיים, אז למה זה חשוב? זה חשוב בגלל שזה מראה את התלות המבנית, וגם, כפי שנראה, התכנית של הישיבות ולימוד תורה בספרד בתחילת דרכה, התלות או הרצון לחכות בקום את ההולך בבבל. אז הוא יצא החוצה ואמר, תשמע חבר'ה, אני לא יכול לפסוק לכם כל הדינים, אני אינני דיין, וזה הלובש עסק, סליחה, ואז הוא אמר להם, זאת אומרת הרבי נתן חסיד אמר, אני אינני דיין, יחבין גורניש, הוא היה מוסלם, וזה הלובש עסק והאורח הוא רבי ואני תלמידו אהיה מהיום, ואתם מנוהו על קהל כל ודיין וכן עשו ועשו לו על הקהל פסיקה גדולה. זאת אומרת הם מנו אותו ועשו אותו לראש ישיבה וכיתו במלבושים יקרים ומרכב. אז מה קרה? כשהאדמירל שמע שהייתה לו סחורה כזו כבדה, אז הוא רגע, אני רוצה לפתור שוב את המסע ומתן וכמה אתם תבדו אותו. ורצה השליש לחזור בו ממנפירתו ולהנעודו עם יכו המלך, כי שמח המלך עד הדבר שמחה גדולה, כי ששמע שאין היהודים של מלכותו צריכים לאנשי בבל. מה אמרתי? הוא רצה להתנתק. זאת אומרת פה אינטרסים של המלך דווקא עזרו לביסוס המרכז בספרד. ואני אוסיף ואומר ש אז למה שהמלך מתערב בענייני היהודים? בגלל שדווקא בתקופה הזאת היו מלחמות רבות באגן הים התיכון, והקשר בין המערב והמרב לבבל נותק. אז היהודים הללו אפילו צריכים להישען על עצמם, כי לא הייתה תקשורת, לא היו מגעים הגאונים. זה גם חלק ממה שהוא אומר, הייתה סיבה מאת השם לחרות את התלות, את הקשר בין בין היהודים לבין בבל. מעניין, כשהמצב הפוליטי התיישב לו, הוא הסתדר, כעבור איזה 20 שנה, יש מכתב מדהים של רב שריר גאון. שריר גאון היה בן 100 כשנפטר. זאת אומרת, הוא היה הריך ימים, הוא ראה כמה דורים הוא חייב. הוא היה הרי אביו של רבן. והוא כותב בכתב שהגיע לידינו מהגניזה ליהודי המערב, ואומר, חבר'ה, תשאלו אותנו, אנחנו יושבים פה בלי מעש, בגלל שלא היינו בקשר כל הזמן, ואנחנו, אתם טוענים שאתם תלמידי חכמים גם, אבל אנחנו הראש ואתם הגוף, והגוף הרי נגרר תמיד אחרי הראש, ומכיוון שאתם לא מממנים אותנו ולא דומים לנו, אין לנו לתלמידי החכמים עם כסף, ובסופו של דבר אתם צריכים להבין שהישיבות בבבל הן במקום הסנהדרין, והגאון הוא במקום משה רבינו, כך הוא כותב מפורש. ויש לי גם את הבן הזה המבטיח, הרב היי, הוא לא היה הרב היי, ההי הזה ששוקד ועונה על כל דבר, הוא גדול מכולה, גדול מרבן שמו, ואתם חייבים לחדש את הקשרים. התחדשו הקשרים, אבל כבר, זה היה כבר מאוחר מדי לחזור לגמרי, לקבל על עצמם את עולה של בבל, בגלל שכבר היה רבי משה שהקים מוסד שהיה התאום של בבל, אבל עצמאי. וזה גם חלק ממה שרואה הרבד. הרבד אומר, הקדוש ברוך הוא רצה שאנחנו נגדל פה דור ומרכז תורה חדש. ויהיו כאלה שיגידו שהקדוש ברוך הוא ידע לי יותר טוב אפילו משרב שריר גאון, בגלל שאם מותו של רב היי המרכז בבבל ירד פלאים, ואלמלא זה שנבנה עולה על הקרנה של ספרד, אז יהודי המערב היו בצרות. וככה ממשיך ומסיים, ורצה השליש לעשות, והכל נשמע בכל ארץ ספרד בארץ המחרב, ובאו התלמידים לקרות לפניו, וכל השאלות שהיו שואלים מן הישיבות ממנו שאלו, ודבר זה היה בימי רב שרירא, ושבקרוב לשנת תשנ"ן, זאת אומרת 990, האמת היא יש פה טעות, צריך להיות 960, הן פחות ויותר. זאת אומרת, אני מסתדר עם מה שסיפרתי. אוקיי, אז מבחינה, אז יש בסוף כל הסיפור, כל מרכזי התורה, יש תמיד סיפור כפול. יש את הסיפור המבני, אם אתם רוצים, וגם הסיפור התכני. זאת אומרת, יכול להיות שישתחררו מבנית מבבל, עדיין כיבדו וציטטו ונכנעו וכתבו וזה לגאונים, אבל גם התחילו באמת לסמוך על עצמם. אבל זה לא אומר שלמדו בצורה שונה. אנחנו תכף נגיע לדפוסי הלימוד, שאנחנו לא כל כך טוב מכירים. אבל לפני שנעשה את זה, נצטרך ללמוד עוד כמה קטעים מהספר. יש שאלות? כן.
בבריים,
גם אנחנו בקשר
עם הגאונים?
מה? בבריים. כן. כן.
גם היו תלויים בגאונים...
תשמע, בתקופה הזאת כולם קיבלו את העובדה שגאונים בבל הם המרכז. הייתה תחרות בין הישיבה בארץ לבין הגאוני בבל, והתחרות יכלה להיות אינטנסיבית בין המרכזים. לרב יהודאי גאון, שהיה זה שחיבר את הלכות פסוקות, שעל פי הלכות פסוקות חיבר רבי שמעון קייר הלכות פסוקות, יש דברים מורכבים לומר על חכמי ארץ ישראל. וכשהוא פנה לחכמי ארץ ישראל במכתב ושאל ואמר להם שהם חייבים לקבל את דעתו באיזה נושא של הלכות תלפות, אז הם כתבו לו, המנהג שלנו הוא לא כזה, ולכן תהיה לנו בריבה. אז תתערב. יש לנו את את הספרים האלה שקוראים להם ספרי החילוקים, ששם בעצם רושמים את כל ההבדלים בין אנשי מזרח לאנשי מערב, אנשי מזרח לאנשי בבל, אנשי מערב לאנשי ישראל. למשל בפרק השני הזה דק דוגמה אחת שעלתה בהם בשבועות האחרונים, מי שלומד דף יומי בתחילת הפרק השני למסכת פסח, הגמרא דנה בנוסח הנכון של קידוש בשבת. אז ובין הסוגיה הזאת גם עולה בפסחים. אז בין היתר הגמרא מציעה שניתן לומר ברוך אתה השם מקדש ישראל והשבת. אז הגמרא אומר, שבת קדושה ואומרת, זה רק הניסוח הזה הוא אך ורק למועדים, בגלל שישראל לקדשינו למועדים. יפה, אבל מה לעשות, בתוך אחד באחד האסון האלה ספר החילוקים רואים שככה ברכו, ככה ברכו, ככה קידשו אנשי ארץ ישראל. זאת אומרת שזה לא רק עניין שאני מביא איזה ברייתא שנגד, בתוך הסוגיה יש גם את המחלוקת הזאת בין חכמי ארץ ישראל לבין חכמי בבל. מי שרוצה לראות איך אפשר לפרש את המקדש ישראל והשבת, אז שיפנה לאחד משיעוריו של מורי ורבי הרב סולובייצ'יק זצ"ל בשיעורים זכר רב אמרי, אני זוכר אם זה חלק ראשון חלק ב', על ספר על בעניין קידוש בשבת, אז שם הוא פורס את הכל ויש לו מהלך גאוני טיפוסי בנושא. בכל מקרה, אז אבל כולם לא משנה, כי בכולם הבינו. אגב, זה תמיד ככה, המרכזים הגדולים משכנעים את הקהילות יותר קטנות שצריך לשלוח להם את כל השאלות וגם את כל התלמידים. למה יהודי גרמניה? ליהודי גרמניה היה סמינר הילדסטיימר, שור רבנים, בראש הסמינר עמדו ממש גאוני עולם, אז היה הילדסטיימר, דנצי הופמן, ואחר כך הסיר יש. אבל באמת הכי טובים בגרמניה שלחו את הילדים, את הבנים, לטלס או למיר או לסלובודקן, אני לא יודע למה. למה? כי הם היו משופעים שלמרות לא, זה המקום שצריך לשלוח. מה זה מסע הפרסום של הישיבות האשכנזיות בקרב עדות המזרח כאן? אנחנו יודעים ללמוד, אוקיי, פורת יוסף זה מקום נחמד. אז הדברים האלה הם לגמרי, או למשל, יש לי קולגה, דווקא למד בבית המדרש הזה, שקוראים לו שמחה עמנואל, ויש לו כתב מאמר יפה. המאמר הוא, למה לא, האם היו, משהו כמו, האם היו תלמידי חכמים במאה ה-13 בגרמניה? שאלה מוזרה. אז אנחנו לא מוצאים אנשים, לא מוצאים בתי מדרש, לא מוצאים ישיבות. בכל כך למה? כי כל הגרמנים שלחו את הילדים לצרפת, לישיבות בפריז, וצאצאיהם של רש"י ובעלי תוספות, שם לומדים תורה. מה שיש לנו זה קצת משהו אחר, ירוד, ועד שבא מהרב לוטנברג והחזיר עטרה ליושנה, אז היו לו כולם הולכים ללמוד בצרפת, מה גם ששרפו אותנו שם באמצע המאה את התלמוד, אז זה הפך להיות לא סימפטי. אז הדינמיקה הזאת היא קבועה, זאת אומרת, זה משהו שמאפיין את או למשל, אצל חז"ל, למרות הדברים הלא... תתחשבו לרגע, תזכרו לרגע אם הדברים הלא כל כך מחמיאים שיש לחכמי ארץ ישראל לומר על חכמי בבל, וכל התוכנים שלחו את הילדים ללמוד אצל רבים ואצל, כי זה המקום. זה דבר, זו תופעה קבועה בתולדות התורה. אוקיי, כל מקרה, אז אחר כך מספר, אני מדלג פה, אחר כך מספר לנו אבן דאוד על הקריירה של רבי משה בן חנוך. אין לנו בכלל, יש לנו שתי תשובות ממנו שאינן, שממהן אי אפשר באמת, שלוש תשובות, שקשה מאוד לדעת, לעמוד על כאן, לטעות על כאן כאן, ולכן נצטרך ללכת הלאה. למטה, אני מדלג על הקטע המרכזי, באמצע. ומגדולי תלמידיו של רבינו חנוך, היה רב שמואל הלוי הנגיד ברב יוסף הידוע אבן נגרי.
שמואל הנגיד.
מקהל קולדור. הוא היה תמיד חכם מן המשכילים הגדולים. מה זה מזכיר? זה לא מזכיר שרוצה להפיץ לימודי חול בקרב הזה.
רב יהודה, שמואל הנגיד, קשה לתאר את האישיות הזאת. בגלל שהוא גם היה, כפי שנראה, תמיד חכם עצום.
היה משורר מכונן, פילוסוף כנראה בעל שיעור קומה, פולמסן מול, מול המוסלמים, וגם שימש וזיר ראש הממשלה בממלכת הגרנדה, המדינה הקטנה בדרום המדינה, וגם מצבין, כנראה שהיה מוכשר כשד כמפקד צבא, והייתה לו סדרה של ניצחונות כשעמד בראש צבא המלך של גרנדה שקראו לו בדיס. הוא גם עשה דברים שאני לא יודע אם הוא היה באפשר באמת היה לעשות אותם היום. יש לו שיר מאוד מאוד יפה בשם רעיון בצרתי. זה שיר שבו הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא להגן עליו כי הוא הולך להסתכן במלחמה ושיגן עליו. שבע שמונה שורות. אוקיי, עד כאן. ראשי ישיבה שקוראים שירה, יש לנו את הרב קוק. ויש לנו את הרב קוק. ויש לנו את הרב קוק. זאת לא תופעה נפוצה. אבל הבן שלו, שהדיר את השירים שלו בדיוואן, באוסף, כותב שאת השיר הזה הוא כתב ערב קרב מסוים, במקום להתפלל מנחה. אז אני תמיד תוהה כשקורא את זה, חושב על זה הרבה, כבר הרבה שנים. מה זאת אומרת? זאת אומרת שהוא היה באמת מעריך בתפילתו כמו שצריך, ולכן לקח לו יותר זמן להתפלל מנחה מאשר לכתוב שיר. או שהוא חשב שהוא פטור ממנחה כי עומד להסתכן, אבל לצאת ידי חובה בלו שום דבר לא. ומה היה קורה אם מישהו היה ניגש איזה רב היום אומר, תשמע, לא מתחשק לי ללמוד מנחה, להתפלל מנחה, אני לא יכול להתכוון, אבל שיר אני כתבתי, אני לא חושב שזה היה עובד. אבל זה מה, כפי שאמרתי, אישיות מורכבת. מסכילים הגדולים. ונשמח רב שמואל לנגיד בשנת תשפ"ז 1027. מה היו התאריכים שלו? אני נתתי לכם את כל התאריכים בעמוד האולוף, כנראה שלא אני זה אמור להיות פה בסוף. שמואל נגיד 993 1066, זאת אומרת הוא שמח כשהיה מעל גיל 40 ועשה טובות בישראל בספרד ובארץ המרב ובאפריקיה וארץ מצרים בסקיליה ובסיציליה ועד ישיבת בבל ועד עיר הקודש. כל בני תורה בארצות האלה היה מהדם נכסיו וקנה ספרים הרבה מכתבי הקודש, כתבי יד. והמשנה והתלמוד שגם הם מכתבי הקודש, הנה האמירה האנטי, מה? קראית בדיוק. וכל מי שהיה רוצה להיות תורתו ומונתו, בכל ארץ ספרד ובארצות שהזכרנו, אז הוא היה מוציא עליהם ממונות. זאת אומרת, הוא היה תומך בגלל תמרי חכם. וסופרים היו לו כותבים משנה ותלמוד ונותן במתנה לתלמידים, שלא היו יכולים לקנות משלהם, בין בישיבות ספרד, בין בישיבות בארצות שהזכרנו. עם שמן זית שהיה מספיק לבית כנסיות שבירושלים, בכל שנה ושנה מביתו היה יוצא. זה תמיד מפליא אותי. מה, לא, היה חסר, עצי זית היו חסרים שצריך לייבא מאיזה כמו הרגבניות שאנחנו מביאים בספרד גם כשחסר כאן. וריבץ תורה הרבה, ומת בסביבה טובה, זקן לאחר שזכר לדל כתבים, כתר תורה וכתר גדולה וכתר לביאה, ואת כתר שם טוב עולה על גביהם, ומעשים טובים על שלושתם, ושנת תף, דל תף תף תת ו, זה 1055 נפטר. רבי שמואל הנגיד הוא הראשון גם שהוריש לנו או השאיר לנו שרידי תורה. אנחנו יודעים שהוא כתב ספר בשם הלכתא גברתא. קודם כל, כל הספרים שנכתבו בעולם הגאונים, כמעט כולם, נקראו הלכה, הלכות פסוקות,
וההלכות גדולות. ואיך קוראים לספר של הריף? הלכות הריף. יש בדבר הזה כדי לפתוח לנו צוהר לקו המאפיין הראשון של ספרד הקדמון, והוא מה, בעצם השאלה, והוא בעצם תשובה לשאלה למה לומדים גמרא. ברוויזוסטין צצל יש מאמר על זה, אבל זה בכלל לא רדע, זה לא בדיוק השאלה על הנושא שלנו. למה לומדים? למה לומדים? מה התפקיד? אז כאן הקו הוא עקבי מאוד. לומדים גמרא כדי לעסוק שמעתת עליבה דהלכתה. התפקיד של הלומד זה ללמוד תורה כדי לדעת מה דיבר השם ואיך לקיים מצוות. הקו הפסיקתי הזה מאפיין, אוקיי, יש את זה מהכלל כמובן, אבל מאפיין את גדולי ספרד מההתחלה ועד עובד יוסף. תפתחו במזדמן כל חלק שלא תרצו של יביע עומר, תמצאו באיזשהו מקום בהקדמה או במהלך הספר המקביעה שהיא נגד, היא תלונות מרות נגד מישהו שמתפלפל כל הזמן, הוא מתעסק כל הזמן בפלפולים ובזה, ושוכח שהתפקיד של לומד התורה לעסוק שמעת את העליבה דהלכתה. ולכן יש הנורמה מעשית, אבל הדגש החזק הוא תמיד להגיע לשורה התחתונה. ולכן כל הספרים האלה קוראים הלכות, כי בסופו של דבר ייתכן שיש בהם פירושים, צריך להיות פירושים, אבל המטרה היא תמיד לדעת מה דיבר השם. ומוצאים את הקו הזה בשלל של מקומות. אני אתן לכם שתי דוגמאות, אחת מטיפ טיפה יותר אחרי מותו של רבי שמואל הנגיד, ואחת מדבר הרמב"ם. רבי בחיה אבן בגודה בעל חובות דלות, לא היה פילוסוף, היה איש מוסר, לומדים את הספר בגיל המוסר שבו, אבל יש בו מבוא ויש בו שער ראשון, שער הייחוד של פילוסופיה נטו, כי הוא היה תלמיד מושבע אשר עסק. במבוא הוא מספר סיפור, הוא מספר סיפור ואומר הוא אומר כמה שצריך לפתח את את המוסר ואת ואת חובו, מה שהוא קורא חובות הלבבות, היינו יראת השם, יראת השם ואחדות ושענווה וכל המידות החיוניות לחיים, חיי תורה אמיתיים. והוא מספר על איזה בן אדם שניגש אל אחד מהחכמים. מכירים את הסיפור? אוקיי, אז הוא נכנס ושואל אותו איזו שאלה נוכריה מהלכות הגירושים. זאת אומרת, הבן אדם נכנס בסוג של איך תמצא, ושאל אותו מה יהיה הדין במקרה הזה. ובמקום לדון איתו הוא שפך עליו, הוא התחרפן לגמרי. מה אתה שואל דבר שאף אחד לא אכפת לו וזה לא מזיק אם לא יודעים אותו, ומה זה, מה זה חשוב, ואתה מבזבז את הזמן עם השאלות התיאורטיות האלו. הנה אתה יודע ב-35 שנה אני דיין ויש לי ספרייה עצומה, כשמדובר כתבייה זה כבר עסק, בספרייה עצומה וכמה אני מקדיש לעבודת בוראי ובחיים והוא דיין אז הוא מתעסק בגיטה. בחיים שלי אני לא עלה לי על הדעת כל הסיפור הזה שאתה מגלגל בפניי, ו האם אתה מיצית את המדינה שלך בענייני מוסר, בענייני ערכים, שהדברים שאתה לא פטור מהם, עד שאתה התפנית לדבר לגמרי זניח הזה, ואז הוא אמר, והוסיף לבייש ולהשמיץ, לא לבייש, לבייש או משהו אחר, זאת אומרת, באמת הוא ירד עליו, עשה לו זובור ממש אמין. מה היה אשר הבחור הזה? אז זה מבטא את הרתיעה או ההימנעות בתרבות התורנית בספרד מתיאורטיקה ורצון לפסוק הלכה. אגב, הרב חיים בצער, הרב חיים בריסקין אמר שהספר הוא בסדר, אבל הקטע הזה הוא גור אפיקורסוס. למה להתאי? זה לחם חוקן. אתה מבין כמה יש משפר בין העולמות. דברים דומים אבל כתבנו, ראינו הרמב"ם, עמוד 4. והרמב"ם, הוא ספרדי טהור, זה לא משהו רמב"מי במיוחד. לרמב"ם היה תלמיד שנסע לדמשק כדי להתפרנס, והסתכסך שם עם הגאון, שם היה זה ראש ישיבה שכינה את עצמו גאון, והשאלה היא, ואז אוקיי, בסדר, ואמר, תשמע, אל תעשה מחלוקות, זה מה שתמיד הייתי אומר, פעם נולד לא משקף, ערב החתונה שלי, אז הייתה מחלוקת סביב שאלת סדרי הישיבה, האם יש גברים ונשים ביחד לגלל השולחנות. אז אני הלכתי לשאול את הרב, הרב אמר לי, אל תעשה מחלוקת. זה בדיוק מה שהרמב״ם אומר לו. אל תעסק עם הבן אדם הזה. תדאג לעצמך, תעשה מה שאתה צריך. הוא אומר, ועצתי היא, זה באחד מעיגותיו, ועצתי היא שתעשה יגיעך המסחר ולימוד הרפואה. למה? בגלל שהרמב״ם סבר שאסור לקחת כסף עבור תורה. אם העסק בתלמוד תורה באמת, וכשהרמב״ם אומר תלמוד תורה באמת, הוא מתכוון גם הלכה וגם פילוסופיה. וזה אנחנו לומדים מהמבוא של הרמב״ם למורה נבוכים. ולא תלמד אלה הלכות הרב. אתה תלמד תריף. ותשווה כדי שיהיה לך את הרקע של התלמודים. אבל שימו לב, הוא לא אומר ללמוד מסכת. עד הרי, תראו למה. ותשווה אותו לחיבור, דהיינו המשנה תורה. ואם מצאתם מחלוקת, תדעו שעיון התלמוד מביא לכך. ותדרשו במקומותיו. זאת אומרת, אם אתה תראה שיש מחלוקת ביני לבין הרי, אז תדעו שאנחנו מפרשים בצורות שונות את הגמרא, אז תוכל לשלוף את המסכת, את הסוגיה הרלוונטית, ואתה תעיין ותבין את המחלוקת שבינינו, אוקיי? ואם תחלה זמנך בפירושים ובפירושי הוויות הגמרא ואותם הדברים אשר הנחנו מהמלן, הרי זה עיבוד זמן ומיעוט התורה. אוקיי, לדבק לא היה, אבל מה שכן, אתם רואים שזה, וזה רק משקף את הכיוון בספרד שלומדים כדי לפסוק. ואגב, ולכן לא מפלפלים על הווה אמינא. אגב, ולכן זו גם הסיבה שכתבו ספרי הלכות, וגם זו הסיבה שהריף כתוב כפי שהוא כתוב. ומה שהיא אומרת מאפיין גם את כל שאר החיבורים שהגיעו לידינו בצורה חלקית מקדמוני הספרד. כשאנחנו, אז אשאל לכם את שאלה, מה משמעות המילה, או מה משמעות המשפט, אלו ואלו דברי אלוקים חיים? מה משמעות המשפט? אוקיי? בעצם יש לזה מחלוקת. יש לזה מחלוקת. אם פותחים את הריטב"א, שזה הפירוש הכי ידוע, הוא מצטט את חכמי אשכנז, בעצם הוא מצטט את
פירוש שנמצא בפירושי רבי יהודה סירליון, שהיה אחד מתלמידיו המובהקים של רי הזקן, אבל רי הזקן בעצמו בעצם מצטט מוסר פירוש שהיה מקובל בכלל באשכנז, שהפירוש האמיתי לסיפור הוא מבוסס על מדרש ומדרש תהילה, שמשה רבינו עלה למרום ומצא שם, דבר את התורה, מצא שם בלגן אחד גדול בישיבה של מעלה. שבישיבה של מעלה, יש כמה גרסאות של הסיפור, של המדרש, שבישיבה של מעלה על כל דין ודין העלו 49 צדדים להתר ו-49 צדדים להקל. וטענו 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 בלי הכרע. משה רבינו, הייתה לו חלישות הדעת, הוא נחלש. שאלת אומר, כל יום שלו, תשמעו, בישיבה של מעלה אין הכרעה, אז מה אתה רוצה ממנו, ממני? אז אמר הקדוש ברוך הוא, זה בסדר, אחרי רבים והטוב, אני מייפה את כוחכם להכריע. מה שאתם תגידו, אני אעשה. אוקיי? אבל מה לומדים מהמדרש הזה? שאין אמת הכרעתית מוחלטת, שכל האופציות קיימות, שני הצדדים, אנחנו מכריעים, אבל אלו ואלו, אלו כמחים. וזה מה שאומר הרדווה, הרדווה מצטט את זה. הרדווה זה שהיה בסיביליה והיה ספרדי, זה סיפור אחר. הוא מאוד מאוד הושפע, מאוד התרשם מהאשכנז. אז זו השיטה. וזאת הסיבה, אגב, שהאשכנזים לא כותבים ספרי הלכה. תחשבו לרדים. מי הם האנשים שחשבו שבאמת שהוציאו מתחת ידיהם ספרים קולונים שבהם מכריעים בכל התורה? הריף, הרמב״ם, התורים לצורך העניין מתולדו, למרות שהיה אשכנזים, ושלושה רבעים מהספרים באמת יותר ספרדים מאשר אשכנזים, ורבי יוסף קארו. מה עושים אשכנזים? אני אתן לכם דוגמה. רבי יוסף קארו אומר, יש יותר מדי תורות. זה במבוא לבית יוסף, הוא אומר, המצב שבו אנחנו מוצאים את עצמנו לגמרי בלתי קביל. לא שיש לנו שתי תורות, יש לנו אלף תורות. מישהו צריך לעשות פה סדר, אני אעשה סדר, ואני אכריע לפי רוב, אני אכריע לפי האחרוני הראשוני. אתם יכולים לקרוא את המבוא ותראו איזה מתודולוגיה הוא באמת. אבל הקטע הוא שצריך אחידות. זאת אומרת, כשרב עובדיה יוסף אמר שצריך להגידו וכל אחד יקבל את זה בדעתו של מרן, בגלל שדבר הוא או נכון או לא נכון. ובזה חכמי ספרד הולכים בעקבות לא המדרש הזה, אלא בעקבות רס"ג. רס"ג במבוא לספר אמונות ודעות, אומר זה בעמוד 4 הקטע השני, ואמרו חכמי ישראל במי שלא השלים ענייני החוכמה, מי שרבו תלמידי שמיים והלל שלא שברו כל צורכם רבו המחלוקות, ולמדנו מזה כי התלמידים כשהם משלימים את הלימוד לא תהיה ביניהם מחלוקות ולא ירבו, על כן אל ישיב הכסיל או הקץ חטאו על הבורא יתברך הוא הטוב, אלא סקות סקרותו וקוצו ועצותו בהם כאשר ביארנו, כי לא ייתכן שיהיה מעשה ממעשה ברגע אחד בהסתלקות הספקות, כי אז היה יוצא מחוק הבורא והוא נברא. זאת אומרת, מה הקטע? למה יש מחלוקת? לא בגלל שיהודים אוהבים לריב, זה גם נכון, אלא בגלל שלא עשו שיעורי בית. אם היו סוסים שיעורי בית, תלמידי ישראל, בית שמאי ובית הלל, אז באמת לא היו מחלוקות. אז אלו ואלו דברי אלוקים חיים, כי אנחנו לא יודעים איך להכריע. אז אנחנו מכריעים, אנחנו מקבלים דעה אחת, אנחנו עושים את המיטב. אבל בסופו של דבר יש נכון ויש לא נכון. אם יש נכון ויש לא נכון, אז זה דבר שהוא לא נכון, צריך לסלק אם אפשר. או... ואז זה מביא אותנו לריף. מה עושה הריף? מה עושה הריף? הוא מביא את כל המחלוקות שבש"ס,
משמיט את כל השחר לטרי באמצע, מביא את השורה התחתונה. למה מביא את השורה התחתונה? בגלל שכל הקמטאות, כשהבאי מציע א', ורב אומר ב', ואומר שמהלגה למש ממנה, זאת אומרת שאני לא יכול להכריע, אז אוקיי, אז נמשים לך הלאה. זאת אומרת, השלב הזה לא תורם לשורה התחתונה, ולכן אני לא צריך להביא. לא שזה לא שווה. הבנתם? אבל בגלל שהמטרה היא בסופו של דבר פסיקה.
אז כשרואים את ה... אז זה כל הסיג... אז כשחוזרים לרב שמואל הנגיד,
ומה שהוא השאיר לנו בהדיוק את הגיברת, הספר לא שרד, אבל היה אדם בשם אחד מהגליות שליקט מכל הספרות, מכל הספרות, מספרות הגאונים, ומכל הראשונים, מה שניתן לומר לספר, ושם הוא באמת, אנחנו רואים שככה הוא לומד, הוא מנסה להגיע לשורה התחתונה ולפסוק. יש שם גם דיונים עיוניים, תיאורטיים, אבל מהם גם לומדים, אנחנו לומדים משהו. אנחנו בעצם לומדים שני עקרונות ששוב מאפיינים את עולם התורה הספרדי הקדמון. א', התובנה הראשונה, שבישיבות לא למדו את הגמרא כסדר. כנראה שהייתה נטייה להתבסס או להתיישב או להתנחל בתוך מה שהם קראו סוגיות חמורות, שניתן היה ללמוד אותן בצורה כזו כדי לאלף את דפוסי, דרכי החשיבה של התלמידים. והאמת היא, השיטה הזאת היא לא קיימת בעולם הליטאי או באלה שבנויים על העולם הליטאי, אבל בעולם החסידי למשל, זה עדיין פופולרי. בסאטמר, פעם אחרונה שבדעתי, זה לא היה אתמול, יש סוגיות מסוימות שכולם לומדים, וזה מה שמעסיק אותם. דוקטור כהן, תעביד במשנה, תעביד במשנה זה אחד מה, ככה, מה, באמת הפייבוריטים שלהם. וזה סוג של, סוג של, של, סוג של עיסוק. אבל לא למדו את כל ה... לא למדו כסדר את הגמרא, בניגוד לאשכנז. זה דבר ראשון. דבר שני, העובדה, אפילו כשלמדו את הכל, כשנתקלו בסתירות בין סוגיות, בעלי התוספות היו עושים מה? מיישבים, אומרים, יש תראה, יש סוגיה פה. אז אומרים שהסוגיה הזאת משקפת את דעתו של ההוא, או ככה, עליב דא, עליב דא ב', או שאומרים שכל סוגיה מתייחסת לדין אחר. זאת אומרת, זו דיאלקטיקה, ככה אנחנו מראים שהסתירה היא רק סתירה לכאורה. בעולם הספרדי זה לא היה, ככה זה לא היה. השיטה הייתה מה שנקרא שיטת סוגיה דשמטתא. מה זאת אומרת? שיש סוגיות עיקריות, יש סוגיות ראשיות, ויש סוגיות משניות. דברים שהובאו כבדרך אגב. תן לכם דבר. וגם זה, אני חושב, אני בא לידי ביטוי שם. למשל, פעמיים הגמרא מתייחסת ישירות לשאלת מה אסור ליהודי לעשות במסגרת האיסור על בחוקותי לא תלך. פעם הסוגיה מופיעה בעבודה זרה, פעם מופיעה ויש סוגיה מקבילה במסכת סנהדרין. המסקנה של הסוגיה במסכת עבודה זרה היא ששום דבר לא אסור, אין דבר אסור משום בחוקותיהם לא תלכו, אלא אם כן הוא מזוהה 150% בעבודה זרה. אם לא מדובר בדבר בעל גוון ומתנהגות ומעשה ופריט, אני לא יודע מה, בעל גוון דתי מובהק אלילי, הכל עולה. אבל מהגמרא מסכת סנהדרין עולה מסקנה הפוכה. הגמרא מסכת הסנהדרין אומרת ששום דבר לא מותר, הכל אסור, אסור לחכות בקוף את הגויים בשום דבר, אלא אם כן כתוב באורייתא.
אלא אם כן כתוב מפורש או ברמיזה או במשתמע בתורה, אפילו במובן הרחב, חוץ מהכל אסור. אז בעלי התוספות בעצם שמים לב לעובדה שהנה סוגיה מקילה מאוד וסוגיה מחמירה מאוד, והרבי יצחק הזקן, רבי הזקן, אגב, באחד מהמקומות שיש לנו דברי עצמו של רבי ירמיה הזקן, בגלל שהפירוש של רבי אלחנן בנו לעבודה זרה הגיע לידינו, והוא פשוט רשם את שיעור הרשימות השיעורים של אבא שלו. אני לא טועה, היורצייט של הרי היה לפני כמה, לפני שבוע. בכל מקרה, אז הוא אומר שיש שני סוגים, זה נשמע מאוד בריסקי. יש שני סוגים. יש דברים שהם אבוי נסדור פרופר, ויש דברים שהם כאלה נאי, אני לא יודע לך, בעברית זה לא נשמע. זה גוי שנרש כאן, זאת אומרת, שטויות של הגויים שאסור לעשות, וכל סוגיה מתייחס לדבר אחר. כשפותחים את הריף, והם מסתכלים בדברי הר"ן, הר"ן אמר, מה קרה? למה, למה צריך להתפטר? יש סוגיה בעבודה זרה. יש סוגיה בסנהדרין. מהי הסוגיה דשמטת? איפה, איזו סוגיה אמורה להיות יותר, יותר בעלת משקל בדיון על איך, איך להתייחס לעולם האלילי הלא יהודי? סנהדרין? עבודה זרה. זה ברור, עבודה זרה, אז הוא פוסק. הוא מתעלם לגמרי, הוא קבל, מקבל לראש, הוא יקבל כעבור איזה 400 שנה מהגרה, שהוא יתעלם מהסוגיה בסנהדרין, וזאת דרכה, זאת הדרך הספרדית הקלאסית, שוב, בגלל שיש צודק, ויש צודק יותר מצדק פחות, או יש באמת שהוא לא נכון. אוקיי. אחרים אותו של שמואל הנגיד. אז שוב, שמואל הנגיד מכתבה, ואנחנו מתחילים למצוא את הניצנים הראשונים של ה, של ה, של ה, של ה, של ה, של ה, של כל הקווי האופי האלה שאני ציינתי. בדורות שאחרי רבי שמואל הנגיד, קמו מי שבאמת היו האישים התורניים המנהיגים, המובילים היו חמשת היצחקים. היה רבי יצחק בן ראובן, אלבר גלוני, היה רבי יצחק אלבליה, שהיה הסבא של ידידנו אברהם בן דאוד. והם, כמה מהם השאירו וכמה מהם לא. אנחנו יודעים למשל על, רגע, על אחד שדווקא מופיע הרבה בראש, רבי יצחק, רבי יצחק אבן גיאת, או גיאה, או איזה, זה לא הגיע לידינו הרבה, אבל אומרים שהוא כתב פירוש לכל התלמוד, שזה כבר, לא? ניסה להרחיב את היריעה התורנית, אבל השאלה היא, איזה סוג של פירוש? איזה סוג של פירוש? וגם כאן יש לעולם התורה הספרדי גוון שמסתדר יותר ממה שאמרתי לגבי העיסוק בסוגיות בודדות, שזה לא בדיוק בהבה מינס וכולי, שלא בדיוק אמור להיות במרכז הלימוד. יש שתי צורות לכתוב פירושים לתלמוד. רבנו חננה כתב פירוש לתלמוד, רבנו חננה חי בתוך המרחב הספרדי הזה. איך הייתם מאפיינים את רבנו חננה? הביא את ירושלמי, יפה, אוקיי, מה הוא עושה? מה הוא עושה? לא לומדים הרבה רב לכן, הוא מסגן. הוא מסגן, הוא מסכן. הוא מתרגם מילים קשות, שזה כל אחד צריך לעשות, הוא מסכן. זאת אומרת, רבי אלחנן זה לא ספר, זה ספר אחריך שאתה עובר על ה... בצורה מסוימת, זה לא ספר, זה לא פירוש שתלוי בגמרא. להפך, זה ספר שלפחות, שבמילה מושלבה מסוים, מנתק אותך, משחרר אותך מהעבודה הקשה. יש לך את הסיכום. האמת היא, במובן מסוים, זה מזכיר את המאירי. זה מזכיר את המאירי. אפשר לשבת ככה ביום קיץ נחמד, לא קל, לא חם מדי, לשבת עם המאירי ולקרוא. אני לא הייתי אומר שאתה יכול לעשות סיום על המסכת, אבל המון המון חום ייכנס. אז כנראה שזה מסוג הפירושים שהוא כתב. מה ההבדל בין הפירוש של רש"י לבין הפירוש הזה? הפירוש של רש"י, הגאונות של רש"י, שהוא פנה על מה שעשו בגרמניה, שרש"י השחיל את המילים של הפירוש בין השורות, מדובר בפירוש בין שורתי, אי אפשר ללמוד רש"י לגמרא בלי הגמרא. רש"י משעבד אותך לגמרא, הוא נותן לך ניקוד, הוא נותן לך את המילים החסרות, הוא נותן לך קצת רקע, קצת חומר רקע או הפניות פנים תלמודיות כדי להבין יותר, אבל הוא משעבד אותך לסוגיה, אתה לא יכול לשחרר ממנו, והוא פותח, הוא משחרר כל הגמרא לכולם, כל מי שיש לו איזה חינוך ככה בסיסי יכול בצורה כזו או אחרת להסתדר יפה מאוד עם רש"י. זאת הסיבה אגב שכמעט לא נשאר שום דבר מדברי הקדמונים האלה בספרד, וגם לא מפירושי רבנו גרשום, שרק פורסמו במאה השנים האחרונות כשמצאו אותם וכי מצטרים אותם. ואפילו הרב הגאון שוטנשטיין, כל מה שהוא עשה, ביגן, כל מה ששוטנשטיין ארצקול עשה, זה לעשות מה שסופרים רבים בימי הביניים ניסו לעשות, והוקיעו אותם בכך, יכניסו את רש"י. תפתחו, תיכנסו היום לבית המדרש, ותראו בהערות השוליים, שזה החלק הכי טוב של שוטנשטיין, אוקיי? כי האחרונים, יחנו אתכם לכל מיני האחרונים. אבל תמיד, ב-90% מהזמן, כשהם מציינים מה המקור לשני המשפטים שהם משחילים בין השורות, זה אומר כתוב רש"י. רש"י עשה זה בצורה כל כך מוצלחת שלא היה צורך והפסיקו להעתיק את הפירושים של רבינו חננאל ושל רבי שניאור הגאון ושל רבי יצחק אבן גבירא וכו'. אבל מה שחשוב בשבילנו שדרך החיבור של אותם חכמים הסתדרה מאוד עם הראש הזה, עם השקפת העולם הזאת, שצריך ללכת על השורה התחתונה ולדעת מה יפסה הלכה פסוקה ומה צריך לעשות, ולא לגלוש לכל מיני כיוונים נוספים.
למה יש
התאמה בין צורת הפירוש כפרפרזה על הגמרא
ולא
כפירוש עצמאי
לשאלה האם חשוב ללמוד
כאילו אני בלעיף אותה
או לא?
לא, יש התאמה, בגלל שאם אני יכול לסכם במה שיש אז אני יכול ללכת יותר מהר, אני לא אתעכב בכל מיני דברים.
אתה יכול לכתוב פירוש כמו שרש"י עם ארבע דיבורים מתחילים בכל עמוד, רק הלכות.
נכון, אוקיי. בסדר, אז אפשר לומר שיש התקרבות יותר לטקסט, נכון? אוקיי, בסדר, אני מוכן לקבל, אבל אוקיי, אני לא רציתי להקדים מאוחר, מוקדם למאוחר, אבל מכיוון שאני מתכוון לדבר על זה באחד מהמושבים שהייתי שיעורים שלי לנו במהלך השנה, אני רוצה שם. מה ההבדל, אבל כבר אתה מעלה את זה, מה ההבדל בין תוספות לבין רמב"ן? מבחינת הצורה. מה ההבדל בין תוספות לבין חידושים? חידושי הרשב"א, חידושי הר"ן, חידושי הר"ן. יש הבדל משמעותי. יש כמה הבדלים, מבחינת הצורה יש הבדל משמעותי. תוספות מתייחסים, בעלי תוספות מתייחסים לכל שורה ושורה, לכל הווה אמינא. לכל אוקימתא, לא מפספסים שום דבר. בגדול, החידושים של חכמי ספרד הם חיבורים קצרים המתבייתים על הנקודות המרכזיות של כל סוגיה וסוגיה, והן יותר סוג של מסע עניינים ולפי נושאים מאשר
תתקשו למצוא מקומות שבהם הרשב"א למשל, שהרבה יותר קריא מאשר הרמב"ן. שהוא ממשיך הרבה זמן לזהב המינה. הוא לא עושה את זה, אבל זה מאוד ספרדי מבחינת. תמיד יש לו את העין על המטרה. אוקיי. זה לא אומר, וכאן אנחנו נגיע לכעבור, כי ככל שהזמן עבר, אנחנו עדים לשינויים, או להבדלים, או ל... זאת אומרת, העובדה שאני ממש אמרתי לגבי סוגיה דשמטתא וכו' וכו', זה לא תמיד עבד, וככל שהזמן עובר, יש לנו אינדיקציות שחכמי ספרד גם התעסקו ביישוב סתירות, ולא רק בהכרעה ביניהן. למה כאן כן ולמה כאן לא, אני לא יכול לומר, אבל אתן לכם דוגמה, אתן לכם דוגמה מאוד יפה מסוף התקופה. אין ספק, הרמב"ם אומר את זה מפורש, אין ספק שמבחינת העיון התלמודי, כתב תשובות גם, אבל יותר היה בן אדם שהתעסק בעיון, לקראת סוף התקופה, דהיינו, לקראת הפגישה של המוחדים וחורבן העולם התורה בספרד המוסלמית ב-1148, מי שבאמת בשכמו ומעלה היה בספרד היה רבי יהוספי בן מיגש. רבי יהוספי הלוי בן מיגש, תלמידו המובהק של הרף, הוא היה באמת יליד לוסנה. הרף נולד בפז ונפטר ב-1101, אבל רק בערוב ימיו הגיע ללוסנה. לוסנה אגב הייתה בשלב מסוים לפחות עיר על טהרת יהודיה. איך אני יודע? כי יש שאלה, נשאל רב שר שלום גרון במאה התשיעית, זאת אומרת זה 200 שנה לפני כן, הוא עלה איזה שאלה, בין היתר מאיר שר שלום ואומר, אני לא מבין אתכם, אתם תלמידי חכמים, למה אתם לא עושים עירוב בדוסנה? זה פשוט מבהיל אותי שאתם לא עשיתם עירוב בדוסנה, כי אין לכם שם ואפילו גוי אחד שיאסור עליכם ויסבך אתכם בקביעת העירוב. אז זה בדעתו שהייתה עיר לגמרי יהודית לפחות מהלך חלק מהזמן. בכל מקרה, אז רב יהוספי בן מיגש נחשב, הוא רק הגיעו לידינו הפירושים שלו לבבא בתרא ולשבועות. אבל גם מהם אפשר לראות שהוא התחיל עוד לפני שהגיעו בעלי תוספות, או תורת בעלי תוספות בספרד, התחיל לדחוק את הדברים לכיוון טיפ-טיפה שונה ממה שהיה מקובל עד אז. הרמב״ם עצמו, וזו היה מירה מפורסמת, כותב בהקדמתו למשנה. ואספתי מה שהזדמן לי מהגהות אבי זולתו, בשם רבנו יוסף הלוי, וכי השם, כי הבנת אותו האיש בתלמוד מחליאה, יש גורסים מבטיתה, כל מי שמתבונן בדבריו ועומק דיונו, עד שאפשר לי לומר עליו לפניו לא היה מלך כמוהו בשיטתו. הרמב״ם לא חילק מחמאות. קוראים את ההגהות שלו לכמה מהמכותבים שלו, הוא חסך במילים כשרצה להחמיא, כאן הוא גומר את העלה, שלא, ממה? אוקיי, אם הקבלה היא נקבל, עד איך יודעים. אז שימו לב, אתן לכם דוגמה אחת, שדווקא השפיעה על הרמב״ם. הגמרא במסכת שבועות, הרי אנחנו יודעים מה, שיש הבדל בעולם בין מקלקלין לבין מטלטלין. המטלטלין חלה שבועה, ועל מקלקלין אין נשבעין לבעל קלקלין. אומרת המשנה, ואילו דברים שאין נשבעים עליהם, העבדים, בגלל שדינם כקלקל, והשטרות, והקלקלות, וההקדשות. שומר חינם, אינו נשבע, נושא שכר, אינו משלם. רבי שמעון אומר, קודשים שחי בחילותן נשבעים עליהם, שאינו חייב להחליטן, אין יש בעיה. מאיר אומר, יש דברים שהם בקרקע או כקרקע, ואינן כקרקע, ואין חכמים מודים לו. יש איזה שלב ביניים. זה לא רק עושר עושר, יש מצבי ביניים. הלאה, שלושהו אומר מה קרה. אומרת הגמרא, רבי מאיר אומר, יש דברים שהם כקרקע ואינן כקרקע. בכלל, משער את הגמרא, ורבי מאיר סבר, כל המחובר לקרקע אינו כקרקע. אמר רבי יוסי ברבי חנינה, הכה ברנבים העומדים להיבצר כמפלגים. רבי מאיר סבר כי בצורות דמים, ורבנן סברי לא כאילו דמים. הנבים עומדים להיבצר בצר כזה מקרקעים, כבר רואים אותם כליקוטים עולם. זה מחלוק. אוקיי. יש סוגיה מסכת כתובות שאני לא הבאתי. ממנה עולה מסקנה חד משמעית שדווקא במקרה הזה פוסקים כרבי מאיר, שהנביאים עומדים להיבצר כבצורות דם. מה פוסק הרמב״ם? הרמב״ם אומר בהלכות תורנו ניתן, טענו הנביאים העומדות להיבצר ותבואה יבשה העומדת להיקצר, והודה במקצתן וכפר במקצתן, הרי זה נשבע להם כשאר המטלטלים. מה? ישירות רבי מאיר. והוא שאינם צריכים לקרקע שכל עומד להיבצר לקרקע. זאת אומרת שאם להתקלקל כשאתה בוצר את הענבים, אז זה סיפור אחר. אבל חוץ מזה, השבוע חל על הנשבעים, השבוע חל על הענבים. למה? שכל עומד להיבצר, תדרגו עד הדל, אני שכחתי לשמיט אותו, הרי הוא כבצור לעניין כפירה והודיה. אבל אם היו צריכים לקרקע, הרי כקרקע לכל דבר, ואין נשבעין עליהם אלא הסן. נושא קרה באמת. מגיעים ללכות זכירות. רמב״ם, המוסר לחברו דבר מחובר לקרקע לשמו. אפילו היו ענבים העומדות להיבצר, הרי הם כקרקע בדין השומרים. עושה אחורה פני, עושה כמו חכם. המגיד מישהו במקום לא יודע מה לעשות עם עצמו. אומר המגיד מישהו. שם במשנה מחלוקת רבי מאיר וחכמים בעשר פנים תאונות מסרתי לה, והלאה אומר לא מסרתי לי אלא זה זאת הגמרא בספר כתובות, אלא חמש שרבי מאיר מחי וחכמים פותרים, ואמרו בגמרא בענבים עומדות להיבצר תבידי רבי מאיר סובר כבצרות העמים, והרי מצלצלים וחכמים סבר אליו כבצרות העמים, ורבינו נראה שהוא פוסק רבי מאיר. נראה שהוא מחלק בין שומרים לדין אחר, ולא ידעתי בזה טעם נכון. אני מבין, אושר, פוסקים כרבי מאיר, פוסקים כרבי מאיר כל הדרך, לא, מה קרה לך? ונשתברו חומוסים עם האמור עד שגילו את התשובות, את החידושים של רבי בגש. מה אומר רבי בגש? רבו של רבי מימון הדיין. רבי מאיר אומר זה בשבועות. ומי אומר, יש דברים שכקרקעות ואינן כקרקעות. עוקים לבענבים העומדות להיבצר. פיק הביניו, ורבי מאיר סבר כבצורות דמים, משום אחי נשבע עליהם, ורבנן סבר אליו כבצורות דמים. והב עלי כקרקע הוא פתוח. והלכתה כרבנן, דקיימה לנכים ורבים, לרבים. ודווקא לעניין שומר הוא דמרינן, הענבים העומדות להיבצר אליו כבצורות דמים. תכיוון לשמירה כשהן מחוברים בקרקע הוא דמסרינו ניאלי, אבל לא קרקע תהליו למתלשינו למסרינו ניאלי, אבל מן דזוון לחברי ענבים כשהם מחוברים בקרקע למתלשינו לנפשי כן למתלשינו זמננו ניאלי כבר הכיר לבצר אבל לא כבצורים ודיינת ואומגיתים לטלטלים בכל מיני כגון דנונה וכו' וכו'. ומה? לא צריך להכריע, תלוי בנסיבות. כשמדובר במי שבוחר את הענבים, אז זה מטלטל בגלל שעומדים להיבצר. אבל אם אני מוסר קרן לפיקדון, התפקיד של השומר הוא לשמור שהענבים דווקא לא ייפלו, דווקא לא ייפרדו מהגפנים. ולכן הרמב״ם הרמב״ם פה כותב הלכה, אז הוא לא צריך להרחיב את העניין, הוא רק מוסיף שתי מילים, הרי אם כקרקע בדין השומרים. מה אנחנו לומדים? שקודם כל שההמשגה לא התחילה עברית. וחוץ מזה, אבל חוץ מזה, רואים את השכלו החד והאנליה והעיון החד של הרי מגע שהפליא את הרמב״ם, וגם שלקראת סוף התקופה מתחילים ללכת גם לא רק עניין של הכרעה בין סוגיה דשמטתא לבין סוגיות משניות, אלא בצורה ממשיגה ליישב את הסתירות בין הסוגיות. אני סבור, זה ניחוש פרוע שלי, אני סבור שהעובדה שככה הוביל כנראה אני מגש את עולם התורה בספרד הכשיר את הקרקע לקליטת שיטת בעלי התוספות שהתחילה לחדור מצפון דווקא אחרי חורבן הדרום. ואיך אני יודע? נורא נורא אוהב את הקטע הזה בעמוד 3, זה אחד מהקטעים האחרונים של הספר, אחרי שהוא מתאר את החרב והחורבן שחוללו המוחדים הערבים שם בספרד. אז הוא סוקר מסביב ורואה, הרי מנסים לשקם את העולם התורה בספרד, אמרתי היד רמה הוא זה שבאמת העולם התורה בספרד רשום על שמו בטאבו. בכל מקרה הוא אומר, ושמענו, הוא יושב שם בתולדת מרכז ספרד, ושמענו שיש בארץ צרפת חכמים גדולים וגאונים, וכל אחד ואחד רב ממלא מקום התורה ולהנחילה, ונחילו על מה שנאמר והנחילו הרבה יש ואוצרותיהם המלא. אז יש פה רמז גם הרי גם למשנה האחרונה באוקצין, שזה גם עולם הבא, וזה כאילו יש איזה הרבה רבדים של משמעות. כל אחד ואחד היה במקומו, הרב הגאון רבי משה ורבי יוסף זל שהיה רבו המובהק של בעל המאור, והרב הגאון רבי אברהם ורבי יצחק בעל האשכול, והרב הגאון רבי מאיר בן יוסף ונרבונה, שהאירו את התורה בחומש במקרא במשנה בתלמוד בירושלמי עלם ולומדיהם. וגם הוא אומר באחד ואחר במדינה דרום מרו שמו רבנו יעקב. שמעתי שיש איזה תלמיד חוכם שם ברמרו שבצפון צרפת, אני לא יודע מה הוא עושה שם, אבל מגיע לו האגרסיה שכוח. הקדוש ברוך ישמור על לומדיהם ונוכליהם בחייהם, ויזכה יזכם ללימוד וללמוד וללמד להביץ תורה בישראל. כעבור, אז הוא כותב את הדברים ב-1160, רבי נתן עוד היה בחיים, רבי נתן נתן ב-1171, כעבור חצי דור תפלוש צרפת לספרד ותכבוש אותה, אבל זאת תהיה בהזדמנות אחרת. יש שאלות? אוקיי? אכלתם אחר, נכון? תודה רבה.